חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולם. בוקר טוב, לילה טוב. מתי שאתם לא שומעים, מתי שאתם לא רואים גם, כי אנחנו החל מעכשיו גם ביוטיוב, בפודקאסטים של ערוץ הספורט, ובמיוחד, כמובן, הנושא המתמיד היום, פרק מספר 207, דני פורת, שלום.
אלן.
אנחנו נסכם היום, כמובן, את השבוע הראשון, את שני הימים הראשונים של משחקי הגומלין בשמינית הגמר. יש לנו כבר ארבע עולות, פריס סן ג'רמן, ביירן מינכן, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי. בעצם אין הפתעות. ארבע המועמדות להפיל, הפילו. שמצד אחד אין הפתעות, אז אנחנו אוהבים הפתעות, כי זה, אתה יודע, זה עושה את העניין. מצד שני, אנחנו רוצים ברבע הגמר את הקבוצות הכי גדולות.
כן, גם הגרלה סדרה ככה את הקבוצות הבאמת טובות נגד הקבוצות הפחות טובות, וברבע הגמר לא יהיה מנוס
מכמה מגרשים
בומבסויים ככה.
כן, כן, כמו שאנחנו אוהבים.
כן. הגרלה ביום שישי הבא, צריך להגיד.
אחרי שהסתיימו המשחקי הגומלין של שבוע הבא.
ב-16 במרץ.
אז זה כבר מתקרב, זאת אומרת, אנחנו נדע ממש בעוד...
ותהיה הגרלה, מה שנקרא, עץ עד הסוף. חצי
רבע גמר וחצי, כלומר, כן. נדע עד הסוף מי לא יכולות להיפגש בגמר, כל הדברים האלה. אוקיי, יש לנו זמן עד אז. אנחנו היום נדבר כמובן על ארבעת המפגשים שהיו בשלישי ורביעי, כל אחד והסיפור שלו. נתחיל כמובן עם מה שהיה ביום רביעי בערב, ונתחיל עם ריאל מדריד. שידרתי את המשחק, אני חייב להגיד לך, ריאל מדריד היום לא הייתה טובה, אני גם רואה את התקשורת בספרד שמדברת על זה, פשוט משחק רע של ריאל מדריד, בטח לא בסטנדרטים שמצפים מהקבוצה הזאת, שרצה לאליפות בספרד ואחת המועמדות לזכייה, שוב, בלי לזלזל בארבע לייפציג, כי אין מה לזלזל, היא קבוצה מצוינת, אבל ריאל הייתה צריכה לעבור את זה יותר בקלות, במיוחד אחרי שהיא ניצחה 1-0 במשחק הראשון. עכשיו אני אגיד דבר נוסף, שידרתי את שני המשחקים. בשני המשחקים, לייפציג הייתה יותר טובה. כלומר, פוטבול ווייז, כמו שקוראים לזה, לייפציג הייתה צריכה לעלות, אבל אתה יודע איך זה בכדורגל. מי שמבקיע את שערים עולה, לא מי שמשחקת יותר טוב.
חד משמעית הייתה יותר טובה בסיכום שני המשחקים. אם במשחק הראשון היה צ'שקו עם שני מצבים של גול, ככה בסבירות של 80%, נגיד.
ותוסיף לזה את גולאצ'י עם סליחה, גולאצ'י, אני מרפוך. את לונין עם 9 הצלות. שהוא השווה בעצם את השיא שעשה קורטואה בגמר נגד ליברפול, שאז אמרנו, וואו, אין דברים כאלה. 9 הצלות, גם היום הוא היה טוב.
גם היום היה טוב, ולייפציג היום בתה 21 פעמים לשער של ריאל מדריד.
לא, לא היום, בשני המשחקים יחד. 20 פעמים.
21 איומים.
אוקיי.
להגיד, איומים זה גם יכול להיות ככה לגנוב 1-2, אבל ניסיונות, נכון שכמעט רוב הכדורים לא הגיעו למסגרת, אבל אופנדה שלושה מצבים של שער.
נכון, נכון.
אני עושה כאילו לחשוב למה זה קורה, זאת אומרת, למה אופנדה וששקו, אולי זה עניין של ניסיון, התרגשות...
לא,
כי בסך הכל, בסך הכל הם שיחקו טוב, הם שיחקו כדורגל.
הם שיחקו מעולה.
טוב בשני המשחקים.
נכון. אז בואו נדבר על אופנדה. לואיס אופנדה זה שחקן שאני עוקב אחריו כבר כמה שנים. הוא גדל בברוז', בברוז' לא נתנו לו כמעט לשחק. הוא עבר לויטסה כדי, אתה יודע, להתחשל, כמושאל. וכשהוא היה בויטסה, פתאום בום, הוא פרח. הוא פשוט הפך להיות אחד הכובשים הכי טובים בליגה ההולנדית. אחרי שנתיים בויטסה, הוא חזר אחרי השאלה לברוז', אבל פתאום הוא הפך להיות סחורה מבוקשת. אז לנס רכשה אותו. ובלנס הוא בשנה שעברה נתן עונה מדהימה, 21 שערים.
שזה, תחילת העונה הוא היה על הספסל, צריך להגיד.
נכון.
לא כל העונה הוא
נכון,
פתח.
נכון,
הוא
אבל,
נתן
אבל,
עונה
אבל
מדהימה.
אם מסתכלים על כל העונה של לנס בעונה שעברה, זו הייתה עונה מדהימה, הם סיימו מקום שני, הם היו סגני אלופים, הם עלו לליגת האלופות, ובזכות ה-21 שערים שלו בעונה שעברה, הוא עבר עוד פעם לליגה נוספת יותר חזקה. כלומר, שים לב, הוא התחיל מהליגה הבלגית, לליגה ההולנדית, לליגה הצרפתית, לליגה הגרמנית. עכשיו, בכל פעם שהוא עובר מליגה לליגה, שהיא יותר קשה, הוא נהיה יותר טוב. כלומר, המספרים שלו, יש לו השנה 21 שערים בלייפציג, בליגה יותר קשה מהליגה הצרפתית, ויש לנו עוד חודשיים, שלושה עד סוף העונה. כלומר, הוא בטוח ישבור את השיא שלו בעצמו. כלומר, הוא גם עובר כל שנה לליגה חדשה, למדינה חדשה, שפה חדשה, מסתגל מאוד מאוד מהר, שזה לא כל אחד יודע לעשות, וגם משפר את עצמו. אז היום הוא לא היה טוב. היום באמת ראית גם את התסכול שלו, בסוף גם מה קורה זה גם מחליף אותו, כי הוא ראה שהיום שום דבר לא הולך לו. יש ימים כאלה, אבל עוד פעם, אתה יודע, הייתה פה הזדמנות ללייפציג, לעשות סנסציה, שכל העולם מדבר, אם הוא מבקיע היום שער אחד והם מנצחים, נגיד, כל העולם מדבר היום על אופנדה. עכשיו לא ידברו עליו, לפחות עד לפעם הבאה.
אני חושב שמי שיחזב אותי, למרות שבאמת לייפציג נראתה טוב, ואולי השחקן שאתה הכי חושב עליו כמישהו שיכול לתת בראש, ברגע האמת זה אולמו, והיום הוא, גם היום, בשני המשחקים, הוא היה פשוט מתחת
לא
לרמה שלו.
לא בפוקוס, תזכיר דני ותזכור, ותזכרו גם המאזינים שלנו, הוא עבר השנה שתי פציעות.
נכון.
הוא נפצע, חזר, נפצע, חזר, הוא לא, זה לא שהוא רץ כל העונה, והוא בכושר נהדר, אתה רואה שמשהו שם בחדות שלו חסר.
נכון. השאלה אם אתה חושב שמשהו בחדות של בלינגהאם חסר.
חכה, בוא נסיים עם לייפציג, ניתן להם את הכבוד. Okay. כי באמת נתנו פה שני משחקים נהדרים, אבל כן, הם סיימו, ואגב, המשמעות, יש משמעות נסתרת. העובדה של לייפציג לא הפילה לשלב הבא, קובעת, ששימו לב, מאזינינו, אתם טיפלו מהכיסא עכשיו, שבזכות זה, בורוסיה דורטמונד עולה למונדיאל הקבוצות. עוד פעם, בוא נגיד את זה עוד פעם, כי אנשים אומרים, רגע, על מה אתה מדבר? מה זה קשור? מה זה מונדיאל הקבוצות בכלל? אז דני, בוא נדבר על מונדיאל הקבוצות, ככה בקצרה, כי אני חושב ש-90% מהמאזינים שלנו שומעים על זה היום בפעם הראשונה.
כן, זה מוצר, זה תינוק חדש של אינפנטינו, שכבר...
אינפנטינו בעצמו זה תינוק.
לגמרי. שבתקופת הקורונה עוד כבר היה איזשהו...
רצו לעשות משהו בסין,
היה הקורונה.
שוב, אתה יודע, יש את ה...
זה לא...
בין יבשתי.
כן, זה לא...
הטורניר המצחיק הזה באבו דאבי, או בין לא יודע איפה.
זה לא הגביע העולם למועדונים שאנחנו מכירים,
שכל
חורף מתקיים, זה משהו על בסיס זה, רק משהו יותר מורחב.
מה זה יותר מורחב? אתה מדבר על מונדיאל לכל דבר.
כן, כן.
שוב, חבר'ה, תקשיבו טוב. בקיץ 24 יש יורו. בקיץ 26 יש מונדיאל. באמצע יש קיץ 25. בקיץ 2025, בעוד שנה וקצת, יהיה בארצות הברית מונדיאל לקבוצות, 32 קבוצות במשך חודש, חודש. ויש לנו כבר 20 קבוצות שכבר הבטיחו את מקומה, נכון?
כן, אז...
אתה רוצה לתת לנו אותם?
אז נגיד שזה ממש, אמרת מונדיאל, זה בדיוק אותו פורמט שהיה בקטר, גביע העולם...
מזל שלא עשו עם 48.
שמונה בתים, שלושה משחקים בכל בית, עולות לשמינית, רבע...
האוהדים של צ'לסי יודעים שזה... לפי דעתי רובם לא יודעים בכלל שזה קיים.
אני חושב שזה הסיכוי היחידי שלהם לתואר בתקופה הקרובה, אבל אם נסתכל על הרשימה של הקבוצות, אז בעצם אירופה מקבלת 12 נציגות, זה בסיס, לפי בסיס של 4 אלופות אירופה האחרונות, סיטי, מנצ'סטר, סיטי...
צ'לסי, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי.
נכון, ואלופה...
ומי שתזכה השנה. אלא אם כן זאת תהיה קבוצה שכבר זכתה.
או קבוצה שכבר הבטיחה את המקום שלה, אז ייתנו לקבוצה אחרת. אז אלה השלוש.
בנוסף.
בנוסף יש לנו ביירן ודורטמונד.
כן.
יש הגבלה של עד שתיים...
מכל מדינות.
אלא אם כן תהיה אלופת אירופה שהיא לא...
אוקיי.
פורטו גם בפנים, אינטר...
בנפיקה.
פריס סן ז'רמן, בנפיקה.
אלה הקבוצות מאירופה.
אלה הקבוצות מאירופה. יש עוד שלושה מקומות, יש קרב בין אתלטיקו לברצלונה, נפולי ליובנטוס.
וואו!
לא יודע כמה הן מודעות לזה, אבל...
הן מודעות.
אז זה...
בוא ניתן גם את הכבוד לכל הקבוצות מהיבשות האחרות.
מאסיה יש לנו את אלי לאל.
שזה רונלדו.
אלי לאל...
או שאני טועה.
לא.
לא, זה קריב בנזמה.
אלי לאל זה הקבוצה של נעימה, כשהוא פצוע.
סליחה, קריסטיאן רונלדו באל נאסר. אתה מבין? כאילו, קשה, קשה לזכור. אבל כן.
היא גם בעונה מדהימה.
יש לאל נאסר סיכוי? חשוב.
יש עוד, יש שני מקומות באסיה שעוד, זאת אומרת, אלי לאל ורד דיימונדס מיפן, ויש עוד שני מקומות, אז יכול להיות.
מאפריקה, אל אלי ממצרים, ווידאד קזבלנקה ממרוקו.
נכון, נכון. עוד שני מקומות.
יהיו עוד שניים, כן. ממרכז אמריקה, מקונקקף, יותר גם צפון ומרכז, אז ליאון ממקסיקו, וסיאטל סונדרס מארצות הברית, נכון?
נכון.
ומדרום אמריקה.
ומונטרי.
גם מונטרי, אוקיי.
במונדיאל.
נכון, נכון. ומדרום אמריקה יש שלוש ברזילאיות שהבטיחו, פלמרס, פלומיננזה ופלמנגו.
ועוד שלושה כרטיסים.
כן, גם ארגנטינה צריכה, כן? מה יהיה עם בוקה ועם ריבר. ושים לב, הפייבוריטית לזכייה שהבטיחה את מקומה, אוקלנד סיטי, הנציגה של אוקיאניה.
נכון.
מניו זילנד. אז אלה הקבוצות, ושוב, אנחנו מדברים על טורניר מונדיאל הקבוצות, בספרד כבר קוראים לזה הסופר מונדיאל, כאילו, סופר קלאסיקו וכן הלאה. ואתם תתחילו לשמוע על זה יותר ויותר. כמובן, יש הרבה ויכוחים, איך זה יכול להיות, הרי כל השחקנים רק יסיימו את העונה וייסו עכשיו לחודש לטורניר בארצות הברית, לא יודע להם בכלל לפגרה, מה הולך פה, איך זה.
מעניין, זה מה יש. מעניין מה תהיה מידת הרצינות, אבל צריך... מה,
אני... תהיה רצינות, כי יש פה הרבה כסף.
צריך גם להגיד שזה, בגדול, אני מניח שהקבוצות שהשתתפו, זה בעצם יחליף את הטור שלהם בכל מיני מקומות.
ברור, אבל יש הבדל, כי בטורים כאלה אתה עושה רוטציות, נכון. עושה 11 חילופים, פה זה יהיה לפי חוקים. זה יהיה שונה, זה יהיה שונה, אבל עוד פעם, אנחנו בעולם חדש, צריך להתרגל לזה, אז שמנו בצד את כל נושא מונדיאל הקבוצות, או גביע העולם לקבוצות, איך שלא תרצו גביע העולם למועדונים. אז ריאל מדריד עולה, וכמובן שהיא רגילה לעלות, אנחנו כן. מדברים שהיא עולה בעצם ב-14 השנים האחרונות 12 פעמים, נכון. רק פעמיים היא לא הצליחה, 2019 נגד אייאקס היא מודחה, ו-2020 נגד מנצ'סטר סיטי. מבחינת ריאל מדריד להיות ברבע הגמר זה, כאילו, זה המינימום, זה פחות מזה, זה בכלל אין על מה לדבר. אבל השאלה הגדולה, האם אפשר להקיש ממה שראינו היום, לגבי מה שיקרה עוד חודש ברבע הגמר, ולא משנה נגד מי? כי ביכולת הזאת, אם נגד לייפציג הם עלו ככה, גרדו את העלייה, מה יהיה אם הם יקבלו את ביירן, או אם יקבלו את סיטי,
בהחלט, או יקבלו את אינטר? בהחלט מקום לדאגה, זה גם תקופה קצת פחות טובה של ריאל, גם המשחק מול ולנסיה, שלפחות לפחות במחצית תאול. הראשונה הם היו נראים די אאוט, ומה ש... מה שהפתיע אותי לראה אצל ריאל,
היום. אנחנו יודעים,
היום במשחק נגד לייפציג, זה שאוקיי, הרבה פעמים כבר ראינו את ריאל מתקשה, והקהל לפעמים שורק בוז, שהוא מרגיש ככה אי נחת, אי סביעות רצון מהשחקנים, ואז בחצית שנייה קורה הקסם הזה, וריאל או מפעילה מחבש, או תמיד
מה
מוצאת...
מה מחבש? מהלך אחד.
מהלך אחד, מהלך שניים, אחד. ותמיד בסוף נותנת את השערים בסוף, והיום... במשחק נגד לייפציג, זה הרגיש כאילו לייפציג בדקות האחרונות הולכת להפקיע, ולא ריאל להכריע. זה תחושה, אני לא יודע ריאל מדריד, אבל זו תחושה ככה מאוד בעייתית ללכת איתה לשלב הבא. כמובן שמשחקי רבע גמר בעוד חודש, אנחנו לא יודעים לגבי הכושר שהשחקנים ימצאו בהם, יש גם פגרת נבחרות.
זה, אבל כל השחקנים משחקים.
זה בהחלט איזושהי בעיה, ואני רציתי לשאול אותך לגבי ה... הרכב שעלה איתו, יותר נכון, המערך, עם בליגם כחלוץ...
תשע מדומה, חלוץ מדומה.
הוא היה נראה קצת אבוד.
תראה, הם עלו בלי חלוץ, ושמעתי גם את אנשלוטי שמסביר בסוף שהתוכנית, מבחינה טקטית, הרצון היה לעשות לחץ במרכז המגרש. כלומר, שיהיו יותר קשרים,
כן.
יותר מסה של שחקנים באמצע, כי יש להם את ה-1-0 מהמשחק הראשון, הם לא חייבים לנצח. אבל הוא הודע שזה, הייתה, שזה לא הצליח. זה לא הצליח, ראינו, זה לא הצליח. גם כשוולברדה משחק מאוד קדמי, זה לא מתאים לו. אתה רואה, הוא לא מרגיש שם בנוח. והוא כל הזמן יורד אחורה, כי הוא, זה מה שהוא אוהב לעשות, זה מה שהוא רוצה לעשות, ואז חסר שחקן בצד ימי. ואז ראית את ראום, המגן השמאלי של לייפציג, כל הזמן תוקף, כי לא הייתה לו שום בעיה. אין לו מה לעשות שם למטה. אין לו מה לעשות הגנה. כי וולברדה לא באמת קיצוני ימני. ואז הוא קצת תיקן את זה כשהוא הכניס את רודריגו, שזה כבר איזן טיפה, ואז ראינו כבר את ריאל מדריד נראית קצת יותר טוב, אבל זה לא היה מספיק טוב. ושוב, צריך לומר, גם בלינגהאם בדרך כלל הוא הרבה יותר טוב, היום הוא היה בינוני מינוס, אולי הכרטיס האדום הזה השפיע עליו, אני לא יודע. אבל בסוף הם עלו, ואתה יודע, יבואו ויגידו, זה טוב לליגת האלופות שריאל מדריד תהיה ברבע הגמר ולא לייפציג, למרות ששוב צריך לתת את כל הכבוד לקבוצה מגרמניה, ואני רוצה להתייחס לשחקן אחד, לצ'אבי סימונס. תראה, צ'אבי סימונס, אנחנו מכירים אותו כבר מהיושע בן 15-16, הוא היה...
מהיוטיוב.
באינסטגרם, ביוטיוב, מיליוני עוקבים עם כל הטלטלים שלו וזה. נחמד. הוא היה סוג של ילד פלא כזה, שאתה אומר, טוב, אבל לא יצא ממנו כלום. אוקיי, לנוער זה טוב, וראית שהוא היה בפריס סן ז'רמן, שקנו אותו, קודם כל ברצלונה נתנו לו ללכת, כנראה לא האמינו בו, לא התעקשו יותר מדי כדי להשאיר אותו, גם כשהוא היה בפריס סן ז'רמן, הוא לא באמת שיחק, אבל אז הוא הלך לאיינדובן, סוג של ירידה, אתה יודע, היית בברצלונה ובפריס סן ז'רמן, אתה יורד לאיינדובן, אוקיי, אתה הולנדי, אבל עדיין, הוא לא גדל בהולנד, הוא גדל בספרד, ושם הוא פרח, ופתאום הוא קיבל את האשראי שמאמינים בו. והוא גם הפך להיות יותר פיזי, כי פעם הוא באמת היה ילדון כזה. ועכשיו אתה רואה גם, הוא היום נתן משחק. כן. ניסו להוריד אותו, לקסח אותו, להחזיק, למשוך לו בחולצה. תשמע, הוא נאבק עם רודיגר, אתה יודע מה זה? זה קשה. והוא עשה את זה. והוא עשה את זה טוב. והוא היה מצוין היום. אני חושב ש... שוב, הוא שחקן של, צריך להזכיר, הוא שחקן של פריס סן ג'רמן. הוא בסוף העונה הזאת חוזר מהשאלה, הוא במושאל. הוא יחזור לפריס סן ג'רמן, שבונה את עצמה מחדש, וכמו שהוא נראה היום, הוא הולך להיות בעונה הבאה שחקן מאוד משמעותי בפז'ה החדשה שתיבנה אחרי הזיבה של אמבפה.
כן, וצריך להגיד מילה טובה על פריז, שבדרך כלל אנחנו יורדים עליה בהקשר הזה של שחקנים צעירים שלא נותנים להם מספיק צ'אנס, הזדמנויות וכל זה, ומוכרים אותם. פה הם עשו מהלך, הם בעצם מכרו עם חובת, מכרו אותו, נדמה לי, לאיינדובן, עם חובת...
מכירה בחזרה.
מכירה בחזרה.
מין חצי השאלה כזאת.
כן.
חצי השאלה.
כן, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, לא ויתרו עליו, הם...
לא ויתרו
כן,
עליו
הם בשום... הם כן חשבו כן. על הרגע הזה, והרגע הזה כן. הגיע. וגם בנבחרת הולנד, אנחנו נראה אותו ביורו, הוא הפך להיות שחקן מפתח אצל רונלד קומן, שאגב, המליץ לו להישאר באיינדובן, אבל בסוף הוא עשה את המעבר...
לא, אני חושב שהוא עשה החלטה נכונה מאוד, כן. כי אתה יודע... כשאתה עולה לליגות יותר חזקות, יותר מאתגרות, אתה בעצמך משתפר. לשחק בליגה ההולנדית, יחסית לליגה הגרמנית, זה קל לשחקנים ברמה הזאת, והוא מאתגר את עצמו, וזה יפה מאוד, והוא עדיין שחקן מאוד מאוד צעיר, וכל עתידו לפניו. אוקיי, אז סיימנו את ריאל מדריד נגד לייפציג. אתה יודע מה, אני רוצה רק להקיד עוד מילה טובה. דווקא על ווילי אורבן. ווילי אורבן, דיברת על היורו, אז ביורו אנחנו נראה את ווילי אורבן, כמובן בנבחרת הונגריה. ווילי אורבן הוא אחד מהשחקנים שנמצאים בלייפציג מתחילת הדרך, עוד שהם היו בליגה השנייה. אני חושב שזה רק פאולסן עוד לפניו.
הפאולסן היחידי לדעתי בסגל שהיה בליגה השלישית.
נכון, אוקיי, הוא הגיע בליגה השנייה. וווילי אורבן הוא הקפטן, הוא היום הבקיע את השער. וגם זה סיפור שסיפרתי אותו במהלך השידור, שזה באמת, אתה לא פוגש כמעט דברים כאלה. לפני שנה שעברה אני חושב היה, הוא החליט לתרום מח עצם לאדם שהוא לא מכיר בכלל, רק מחווה אנושית. הוא לא שיחק נגד אוניון ברלין בגלל, שזה, אתה יודע, זה הליך רפואי בכל זאת. הם הפסידו את המשחק. אף אחד לא בא אליו בטענות. כלומר, להפך, האוהדים של לייפציג באו ואמרו לו כל הכבוד על מה שעשית. שזה, תשמע, זה באמת, זה כאילו אנקדוטה, אבל זה הרבה מעבר. תשמע, זה אנושיות ברמה הגבוהה ביותר.
כן, לגמרי. יש מעט מאוד סיפורים בכדורגל העולמי כאלה, ואני זוכר את היום הזה שפתאום לייפציג הוציאה את ההודעה הזאת, ששחקן נהדר מסיבות באמת כאלה, וגם צריך להגיד שלייפציג היא קבוצה שכל... זה תחנת רכבת כזאת, נכון. כמעט, שחקנים באים, הולכים וזה, אז תמיד מן הסתם שחקן כזה שמשחק כל כך הרבה שנים במועדון, וקצת יש גם את פולסן וגולשי, מעט מאוד שחקנים שעוד נשארים איתם, אז לפחות יש להם איזשהו צוויון, זה חשוב לאוהדים.
כן.
והיום לדעתי ויניסיוס היה צריך להיות מורחק.
ברור לגמרי, אתה יודע מה אני אגיד? לא ברור לגמרי. אני אגיד ככה, זה 80% אדום, אבל עדיין, השופט החליט אותי לא צהוב, אחרי מה שהוא עשה עם ווילי אורבן. יש פרשני שיפוט שאומרים שזה... אדום, יש כאלה שאומרים שצהוב בסדר, אפשר, זה יכול לעבור. אני רק רוצה להזכיר שיש גם ור, וור בודק דברים כאלה, ואם ור חושב ששופט טועה והצהוב לא מוצדק, צריך אדום, אז הוא היה צריך להגיד לו. אבל כנראה שגם אנשי הוור גיבו את מסה, בסדר, אבל הוא צריך להיזהר, כי בפעם הבאה זה יהיה אדום, וזה יכול להיות מאוד מאוד קריטי, וזה מסוג הדברים שאסור לויניסיוס להסתבך בהם.
אני חושב שזה בעצם...
אם הוא רוצה להיות כוכב על.
בשום, בשתי עבירות שהוא למעשה ביצע, זה כל אחד
הראשונה
זה צהוב.
זה שמשחק, אוקיי.
כן, זה צהוב.
אבל אתה לא
אני חושב שזה היה צהוב וצהוב.
אתה לא מוציא שני צהובים על שני דברים כאלה. זה לא הגיוני. העבירה הראשונה היא עבירה של משחק, העבירה השנייה היא עבירה של התנהגות. אסור לו ליפול לדברים האלה, ולא משנה מה ווילי אורבן אמר לו, יכול להיות שהוא אמר לו דברים שאסור להגיד. אני לא יודע. יכול להיות שעוד נשמע דברים, אבל זה מסוג הדברים שאסור לו. אם הוא רוצה, אתה יודע, להיות סופר סטאר עולמי, שינסה להימנע מכך.
ויניסיוס הוא מתבגר ומתפתח ככדורגלן, לגבי התנהגות, סימן שאלה גדול.
לא, אין לו תשמע. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בוא נקרא לזה משהו חוטף, בעיקר מאוהדי ולנסיה, וגם חלק מאוהדי אתלטיקו מדריד, הגזענות שהוא חווה היא מזעזעת, היא מזעזעת, והוא בניגוד לאחרים לא שותק, והוא עונה להם, ובעניין הזה אני מאחוריו ב-100%, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, נדבר על זה בפעם אחרת. בוא נעבור למנצ'סטר סיטי נגד קופנהגן, בינינו אין הרבה מה להגיד.
כן.
3-1 במשחק הראשון, 3-1 במשחק השני. קופנהגן עשתה מעל ומעבר, היא התחילה הרי עוד במוקדמות, קבוצה שלא הפילה באופן אוטומטי. אבל טוב, סיטי גם בהרכב מאוד מאוד חסר, עושה את זה.
כן, אז...
לא שחשבנו שיקרה, לא היה שום סיכוי.
לא היה שום סיכוי להפתעה, הם גם חשבו על ליברפול כמובן, עושה 7 שינויים בהרכב, פפ גוורדיולה, פודן ודברנה בכלל, ווקר וברנרדו לא שותפו, רודרי יצא בהפסקה, הולנד שיחק הרבה והפקיע.
עד שכך שהוא חזר מפציעה, ולחלוץ כמוהו, הדבר הכי טוב זה להפקיע גולים. כל גול שהוא מבקיע מוסיף.
כנראה שזה היה השיקול.
אין לי בכלל ספק.
כן, הוא גם הופיע אתמול שלשום במסיבת עיתונאים, אז... הייתה אינדיקציה לכך שהוא יפתח. עוד משהו לגבי הולנד, הוא הפקיע 41 שערים בליגת האלופות.
נכון.
ב-37 משחקים. יבוא יום ונדבר עליו ועל אמבפה כשחקנים שעברו את 100 שערים, ואולי אחד מהם כנראה יהיה גם סיין השערים.
יש עוד כמה שנים
טובות. אבל לצורך העניין, מסי עשה את 41 שערים ב-61 משחקים.
כן.
אז שימו לב לקצב המדהים של הולנד.
לא, אין ספק, המספר שלו פסיכי. אני אגיד לך יותר מזה. ציינת 41 שערים. מהיום שהוא הבקיע את שערו הראשון בליגת האלופות, זה היה בספטמבר 2019, אם אתה מתחיל את הספירה שם, ביום שהוא...
בזלצבורג.
ביום שהוא התחיל לשחק, סליחה, לא, ביום שהוא שיחק בפעם הראשונה בליגת האלופות, ספטמבר 2019, הוא השחקן שהבקיע הכי הרבה שערים בליגת האלופות, הוא עבר את לבנדובסקי, לבנדובסקי עם 40, והוא עם 41, אבל לבנדובסקי יש את ההזדמנות לעשות את זה בשבוע הבא נגד נפולי. עוד כמה נתונים מעניינים, לגבי מנצ'סטר סיטי, מנצחת ב-28 מ-30 המשחקי הבית האחרונים שלה בליגת האלופות, ושני המשחקים הנוספים הסתיימו בתיקו, הם לא הפסידו אותם כמובן, הם מנצחים את כל ה-12 האחרונים ברציפות, והיא הקבוצה הראשונה בתולדות ליגת האלופות, אוקיי? שמבקיעה לפחות 3 שערים ב-9 משחקים רצופים. אוקיי? במשחקי בית, סליחה, במשחקי בית. במשחקי בית. ונגד מי זה התחיל? נגד קופנהגן, 5-0 באוקטובר 2022. אני רוצה לתת בכל זאת לקופנהגן כאן מחמאות, על כך שהיא קודם כל קבוצה ש... לא מפחדת ומשחקת כדורגל התקפי, גם כשהיא יודעת שאין לה שום סיכוי, וגם משחקת עם שחקנים צעירים. ובשנה שעברה ראינו שם את רסמוס אוילון, שעבר, לא בשנה שעברה, בתחילת הקריירה את רסמוס אוילון, והיום לא פחות מ3 שחקנים, טינג'רים, כלומר פחות מגיל 20, פותחים בהרכב, לא שהם כוכבים גדולים, פרולולט, אוסקרסון וקלם. הפעם האחרונה שקבוצה שיחקה בליגת האלופות עם 3 טינאג'רים בהרכב, הייתה, שים לב, דני פורט, 1996, אייקס, כן, עם קיקי מוסמפה, עם נורדין ווטר ועם קנו. מאז 1996, אנחנו מדברים על 28 שנים,
כן, זה בעצם יפה עונה מאוד. אחרי שאייקס זכתה בליגת
נכון, האלופות. נכון, נכון, נכון.
כן, מרשים מאוד.
אבל גם סיטי, שיתפה היום שחקן צעיר, יש לה הרבה מאוד כאלה באקדמיה שמקבלים הזדמנויות מפפ גוורדיולה. ג'ייקוב רייט היום שיחק, והוא הפך להיות שחקן הטינג'ר, מספר 27, שמשחק בליגת האלופות בעידן פפ גוורדיולה. פודן וכאלה הם כיום כבר לא טינג'רים, אבל הם התחילו בתור טינג'רים. בקיצור, גם פפ גוורדיולה נותן צ'אנסים לצעירים שלו במשך השנים.
נכון, וחבל אגב שפודן לא שיחק, כי מאוד רצינו לדבר עליו, זה עונה מדהימה.
עוד נדבר עליו.
אין לו קשר למשחק.
לא, אין לו קשר, ו... אני רציתי לדבר על דה בריינה, גם עליו אני לא אדבר, כי חסר לו עוד בישול אחד כדי להגיע למספר הבישולים של לאו מסי בעשור האחרון בקריירה. הוא יעשה את זה במשחקים הבאים, אין לי ספק. מי יודע, אולי כבר ביום ראשון.
יש לי תיאוריה על זה, על ההשוואה בינו לבין מסי.
לא, אני לא משווה ביניהם.
לא, מבחינת העניין המסירות, אבל כשזה יגיע, אז נדבר על זה.
אוקיי, בסדר. טוב, עשינו מהר את סיטי קופנהגן, כי באמת אין פה הרבה מה להגיד. אז היום, או נכון, רביעי בערב, ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי, כצפוי או לא, סיטי עושה את זה בקלות, ריאל מדריד נאלצה להזיע. בואו נעבור למשחקים של יום שלישי, אז פריס סן ז'רמן עולה, נתחיל איתה, וכולם מדברים על קיליאן אמבפה. שמע, היה שבוע לא פשוט סביבו, למרות שהוא אומר, מה פתאום, שום בעיה, אין לי שום בעיה עם לואיס אנריקה, הכל בסדר. אבל אתה יודע, מהיום שהוא הודיע שהוא לא נשאר בקבוצה, וכולם יודעים לאיפה הוא ילך, למרות שאין עדיין הודעה רשמית,
שלושה משחקים רצוף החליפו אותו.
אחד נכנע. עכשיו אני אומר לעצמי, ואני שידרתי את המשחק הליגה השעה האחרון שלהם, נכון, הוא חלף במחצית. קודם כל, אני אומר לעצמי, בוא נגיד שהוא לא היה עוזב את פריס סן ז'רמן ולא מודיע, ואין שום דבר, הכל רגיל. לא הגיוני שקבוצה שמוליכה בפער כזה את הטבלה, שיש לה משחק קריטי בליגת האלופות, שומרת על השחקנים שלה. כלומר, מה הדרמה הגדולה שנותן לו לצחק במחצית? מה קרה?
הדרמה הגדולה זה שהוא עלה על היציע.
אוקיי. זה... לא, כי דיברו בהתחלה גם על העניין של מה אתה מוציא אותו במחצית.
אוקיי, אני אגיד לך מה אני חושב על כל העניין הזה. לדעתי, אין בכלל קשר ללואיס אנריקה, כן? זה לדעתי תמימות לחשוב ככה, כן? זה החלטה מלמעלה. אנחנו ראינו מה קרה בתחילת העונה, כשהוא סרב להאריך את החוזה, בכלל ישב ביציע, ופה... אז... ואף אחד לא דיבר על לואיס אנריקה. הבינו שזה משהו... עכשיו, לא יודע...
כמו שלואיס אנריקה הוא מאמן שהרבה פעמים בקריירה לא ספר אף אחד.
נכון, נכון. אבל לא אני באמת מאמין שזה...
לא נשיאים ולא בעלים ולא כלום.
הנקמה הקטנה שעושים הבעלים. עכשיו, העיתוי נראה לי מאוד מאוד בעייתי. יש לך לפני ריאל סוסיידד בשמית גמר ליגת אלופות, אז מה הם מנסים להשיג פה בעצם? לא מבין, הקטרים. לא מבין. ודבר שני... מירי נבו גם ציינה את זה באולפן ליגת אלופות, ואהבתי את זה, שבאמת, זה לא משנה. לא משנה מה קורה עם אמבפה, הרי כל חודשיים מדברים, יעזוב, לא יעזוב, יישאר.
מה כל חודשיים? אנחנו מדברים על זה 5-6 שנים.
כן, אז ככה כל השנים הללו, ותמיד הוא בא לעבודה.
בא לעבודה.
אין בכלל ספק.
זאת הגדולה שלו, דרך אגב. שהוא יודע באמת, ברגע שהוא עולה על קר הדשא, כל מה שקורה לפני ואחרי, הוא שם את זה בצד, זה לא משפיע עליו, זה לא מזיז לו. זאת הגדולה שלו, בין היתר, יש לו הרבה גדולות. וראינו את זה, תשמע, זה שני שערים שכל אחד מהם הוא מלכת מחשבת, ואתה יודע, זה נורא מעניין, הרי כשהוא פיצץ את המעבר לריאל מדריד, אני כבר לא זוכר בדיוק מתי זה היה, שהוא התקשר לפלורנטינו והודיע לו ברגע האחרון שכולם היו בטוחים, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים אוהדי ריאל מדריד, כולל סלבס מפורסמים, אמרו, זהו, הוא מחוק אצלנו, לא נסלח לו לעולם, לא רוצים אותו פה בכלל, שלא יבוא, שלא יתקרב, שום דבר. אתמול, אחרי המשחק, פתאום הם נשמעו אחרת. כי עד אתמול הם אמרו, גם כשהוא כבר אמרו שהנה הוא מגיע, אמרו, בסדר, מה, שלא עשה לנו טובות, לא צריכים אותו, אנחנו מסתדרים טוב בלעדיו. ופתאום אחרי המשחק אתמול, כל מיני רונסרו כאלה וכל מיני כאלה מפורסמים, פתאום הוא טוב, נו, בסדר, אוקיי, אנחנו מוכרחים לקבל אותו, אני מתנצל או מצטער שאמרתי את מה שאמרתי, לא שאכפת להם בפה מה אומרים כל מיני פרשני טלוויזיה, זה לא מעניין אותו. אבל אני חושב שאתמול, יש בזה גם סוג של סמליות, שהוא הבקיע את שני השערים האלה ונתן את ה... תצוגת תכלית, לא שהוא צריך להוכיח משהו למישהו, כן? בספרד.
כן.
על אדמת ספרד.
במגרש שבוא נגיד...
הוא ישחק בו בעונה הבאה.
יהיה לו יותר קשה בפעמים הבאות כנראה בנואטה, כי בדרך כלל קשה מאוד לשחק שם. אבל אני חושב שחוץ מהם בפה צריך להגיד... קודם כל, לגבי השער השני, מאוד הזכיר לי, קופי השער שלו נגד ביירן מינכן ברבע גמר אלופות לפני 3 שנים, שאתה בטוח שהוא כל שחקן
הוא חושב לתת את זה. הוא מסמן שהוא נותן לפינה הרחוקה.
פינה הרחוקה ונותן את זה לקרובה.
ברור.
אז זה היה נויר, היום זה רמירו. ואני חושב אבל שמעבר כמובן לשערים של אמבפה, צריך להגיד מילה טובה ללואיס אנריקה, על מה שהוא עשה עם דמבלה במשחק הזה, שם אותו מעין קשר חופשי כזה, בעמדה שלא ראינו כל כך את אותו משחק. יש לדמבלה עונה מאוד לא טובה מבחינת מספרים, צריך גם להגיד גם את זה, אבל...
שער אחד הוא הבקיע בלבד, אבל יש לו, לפי דעתי, משהו כמו 10 או 11 בישול.
כן, מבחינת שערים בעיקר.
נכון.
בעצם חשבנו שנראה אותו פורץ באגף, אבל זה לא היה ככה. הוא גם הצליח לעזור לפריס סן ז'רמן לעבות את המרכז השדה. הם התמודדו הרבה יותר טוב עם סוסיידד מבחינת לחץ, ובגדול די נטרלו אותם בשני משחקים, שאם אתה זוכר בדצמבר הייתה הגרשה בהגרלה, שסוסיידד יכולה וצריכה להקות
כן,
בהם.
אבל כשאז סוסיידד הייתה בתקופה הרבה יותר טובה, בדיוק. גם בליגה, והיא לא נראית טוב בחודשיים האחרונים.
ממש
גם, אתה יודע, בשבוע שעבר הם עפו בחצי גמר גביע, הפסידו בפנדלים ממיורקה. אז אתה יודע, כל התחושה בקבוצה לא טובה, לא הגיעו לגמר גביע, יורדים בטבלה בליגה, הם כבר חשבו שהם יהיו בין ארבע הראשונות ויהיו בליגת האלופות בעונה הבאה, זה כנראה לא יקרה, לא כנראה בטוח.
המומנטום שלהם...
הם חזרו, בוא נגיד, להיות הקבוצה הבינונית פלוס שהם היו, ולא אלה שנראו בתחילת העונה מדהים. הם נראו מדהים, אבל אנחנו מכירים את התופעה הזאת. יש הרבה קבוצות שזה קורה להם, שמתחילות לליגת האלופות מדהים, ואז בפגרה, בינואר-פברואר, סליחה, בדצמבר-ינואר, פתאום משהו קורה, ושאתה מקבל אותם בשמינית הגמר, פתאום, מה זה? מה קרה פה? זה לא אותה קבוצה.
נכון, אני קורה. חושב שהשאלה אם יש גם עקומת שיפור, בצד השני יש עקומת שיפור
בפריז.
כי, לפי התוצאות כן, גם זה היה ניצחון חוץ ראשון שלהם העונה בליגת האלופות, אבל השאלה אם
דני.
זה אינדיקציה.
זה לא אינדיקציה. ריאל סוסיאדד זה לא אינדיקציה. פריז סן ז'רמן, אוקיי, קרו מקרים שיעפה גם בשמינית, אבל לפעמים זה קרה נגד ריאל מדריד או מנצ'סטר יונייטד. אוקיי, היא אמורה להיות בין שמונה הגדולות. איך שלא צובב את זה, היא צריכה להיות בין שמונה הגדולות, יש לה את השחקן הכי טוב בעולם, אז היא צריכה להיות שם. יש לה מאמן שזכה בליגת אלופות, אז היא צריכה להיות שם. השאלה עכשיו את מי תקבל בהגרלה. ועכשיו התחיל המבחן האמיתי. עד עכשיו היא עשתה מה שהיא צריכה לעשות. אוקיי.
באמת. אז... שזה יותר טוב מהשנתיים האחרונות.
זה נכון, זה נכון. בסדר, לפחות הם עשו מה שצריך, ולא פחות מזה. כמה מילים לגבי קיליאן אמבפה, אז זה היה משחק מספר 69 שלו בליגת האלופות, והוא מגיע ל-69 שערים שהוא מעורב בהם, כלומר שערים פלוס בישולים, 46 שערים פלוס 23 בישולים, שוב, זה מדהים, 69 מעורבויות בשערים ב-69 משחקים בליגת האלופות, ובכלל העונה, 41 שערים שהוא מעורב בהם מתחילת העונה, 34 שהוא הבקיע, עוד 7 בישולים, המספרים שלו מדהימים, וזה מעניין, שיש לך ממש כאילו במקביל, למרות שהם לא משחקים כרגע, אולי הם משחקו ברבע הגמר אחד מול השני, גם את ארלינג הולנד שעושה את המספרים המטורפים שלו, וגם את, את קיליאן אמבפה, ואת הארי קיין. זאת אומרת, תכף נגיע גם לבאיירן מינכן ולארי קיין. שלושה שחקנים, שלא משנה מה הקבוצות שלהם עושות, מנצחות, מפסידות, לא משנה, הם בשלהם, זה שלושה שחקנים, שאי אפשר לעצור אותם, מבחינת כיבושים, מבחינת התרומה שלהם, מבחינת מה שהם עושים בחלק ההתקפי. כמובן שברמת הקבוצות זה כל סיפור הוא שונה, אבל זה שלושה פנומנים שכל כך טוב מבחינתנו כצופים, שהם ברבע הגמר ולא הלכו הביתה.
כן, נדמה לי שקיין קצת מצטער על זה שהוא היה יכול לשחק הרבה שנים בליגת האלופות בגיל צעיר יותר.
אם הוא עוזב את טוטנה. אוקיי. דבר אחרון שנגיד על פריז סן ז'רמן, היא שיחקה אתמול עם הרכב מאוד מאוד צעיר. גיל ממוצע של פחות מ-24. ככה לנדייק, גיל ממוצע 23 ו-361 ימים. פחות מ-24, שזה הכי צעיר מאז מילאן ב-2001. שקבוצה שיחקה בליגת האלופות עם גיל כזה צעיר, ממוצע, שזה מאוד מאוד מרשים. ושוב, אנחנו מדברים על קיליאן אמבפה, שזאת העונה האחרונה שלו. נשארו לו בעצם, תיאורטית,
מקסימום חמישה משחקים.
חמישה משחקים. שני רבעי גמר, שני חצי גמר, וגמר, אם הם יגיע כמובן, וזהו. כי אליפות יש להם, בוא נגיד, זה כבר כמעט ברור. אוקיי, יהיה גם גביע, חצי גמר גביע, רבע גמר, נדמה לי שהם עלו כבר לחצי גמר, או שיש עוד רבע גמר, אני לא זוכר. אבל אתה, אנחנו בעצם בשלבי, אתה יודע, מופע הפרידה שלו מפריז סן ז'רמן, החודשיים הקרובים.
נכון, נכון. ממש כך. לגמרי. אם הוא יסיים את זה בטעם טוב,
וואו. גמר ליגת האלופות בוומבלי.
זה יהיה מאוד מאוד קשה. כמו שהזכרת, גם העובדה הזאת שהקבוצה מאוד צעירה, והרבה שחקנים ש... כמו ברקולה וברלדו, שחקנים... ויטינה, שזה בעצם שנה שנייה שלו.
לא משנה, אבל הוא צעיר. לונו מנדש צעיר, זייר אמרי ילד.
אז זה באמת נותן תקווה לפריז באמת לבאות, באמת מתחילים לבנות את הקבוצה הזאת.
כמו שלואיס אנריקה כל הזמן אומר. אני מתחיל להכין את הקבוצה.
לונו מנדש שחזר מפציעה.
כן, כן, נזכרתי את לונו מנדש, ודאי.
אז כן, אחלה, אחלה. אחלה כנראה תראה, בעתיד.
פריז סן ז'רמן, לא משנה מי יגיע, קיליאן אמבפה יעזוב ויגיע נגיד...
אוסימן כנראה.
אוסימן, אוקיי. אז אוסימן הוא כוכב, הוא לא קיליאן אמבפה. זאת אומרת, ברמת הכוכבות, תחשוב על השנים האחרונות. היה שם זלטן, היה שם קוואני, היה שם נאמר, היה שם אמבפה, היה שם מסי. כלומר, 10 שנים האחרונות תמיד היה שם סופרסטאר עולמי בטופ, טופ, טופ. לא יהיה כזה, כנראה, בעונה הבאה. אלא אם כן הם יקנו איזה... אבל לא נראה לי, כי הם באמת הולכים לבנות על מודל קצת...
אבל אם אוסימן יגיע, יהיה שואו.
לא הבנת, אוסימן הוא שחקן גדול. הוא לא...
לא, אני אומר שואו גם מחוץ למגרש. הוא בחור כזה, ואנחנו אוהבים אותו גם בכדורגל, גם מחוץ לכדורגל.
לזה אני מסכים איתך לגמרי.
ויהיו יבואו עוד שחקנים, זה לא...
לא, ברור, איזה שאלה, ברור. הם גם חוסכים פה הרבה מאוד כסף על המשכורת של... של אמבפה.
כן.
יש להם עכשיו, לא שהיה חסר קודם, אבל בענייני הפייר פליי הפיננסי, בוא נגיד, זה מסדר אותם. שכחתי משהו להגיד חשוב לגבי אנשלוטי, ואני אגיד אותו עכשיו, לא ענייני המיסים, זה אנחנו נשאיר לפעם אחרת. אגב, הוא טוען שכל טעות, הכל כבר היה בעבר, בהיסטוריה, הוא לגמרי חף מפשע, זה מה שהוא טוען, אני מקווה בשבילו. בחור נחמד, אז אני לא חושב ש... אנחנו רוצים שיקרה לו משהו, חס וחלילה. אבל היום, קרלו אנצ'לוטי היה על הקווים בליגת האלופות פעם 199. הוא כבר שבר, השיא היה פעם של אלכס פרגוסון, אבל אלכס כבר פרש, אז אנצ'לוטי עבר אותו, הוא כבר בן 64, בוא נזכיר את זה. והמשחק הבא שלו, שזה המשחק הראשון ברבע הגמר, יהיה חגיגה, משחק 200 כמאמן בליגת האלופות. זה עוד לא היה.
כן, הוא גם עשיין הזכיות בליגת
האלופות. בוודאי, מעבר להכל, מעבר להכל.
אז כן, זה באמת אגדה. האיש שכבר חשבנו שכשהוא עבר לאברטון...
כן, שזה הסוף.
שזה הסוף, ו...
מדהים.
באמת אישיות גם יוצאת דופן, ובאמת בן אדם מאוד מאוד אהוב.
טוב, בוא נגיע לביירן מינכן נגד לאציו. ביירן, כולם יודעים, עונה גרועה. 10 נקודות פחות מבייר לברקוזן, סיכוי לאליפות לפי דעתי שואף לאפס. בוא נגיד, לברקוזן לא הפסידה עונה אף משחק. נשארו 10 מחזורים. כדי שביירן תזכה, היא צריכה לנצח את כל 10 המשחקים שנותרו, ושלברקוזן תפסיד איזה 3 או 4. זה לא יקרה. זה לא יקרה.
כמו שזה נראה,
זה לא יקרה.
יפה. מאוד מאוד קלוש.
יפה. עכשיו, את הגביע הם הפסידו לזארבריקן. בסופרקאפ הם הפסידו
ללייפציג,
בתחילת העונה, 3-0. משחק הבכורה של אריקן, הוא נכנס מחליף. יום אחרי שהוא חתם, ונשאר להם את ליגת האלופות. עכשיו, הם הגיעו למשחק הזה, נגד לאציו, מאוד לחוצים. וראית את זה בשפת הגוף שלהם, ראית את זה בדקות הראשונות. דברים לא עבדו כמו שצריך. אבל לאט לאט הם נכנסו למשחק, ולאט לאט הם החזירו לעצמם את התחושה של אנחנו ביירן מינכן. חבר'ה, בוא לא נשכח, אנחנו ביירן מינכן, עם כל ה-60,000 צופים מסביב, שמעודדים ועודדו, לא היו שם הפגנות ולא היו שריקות בוז, הקהל דחף אותם בכל הכוח. כמו ימים רגילים שהכל הולך טוב לביירן. זה נראה כאילו אין, לא היה משבר וכלום.
כן, במיוחד במחצית השנייה, או מהדקה שבפקיעו את השער, אולי 40-50 דקות, משהו כזה של כדורגל, שזה לא רק שהתקפית הם נראו טוב, גם... לא היה איזשהו מצב שחשש, הייתה חשש שהם יספגו ולאציו תחזור לשחק, זה היה באמת הופעה, מה שקרה סולידית, אבל קצת מזכירה את ביירן של פעם, ופעם, סוף סוף, טוחל מנסה משהו חדש שמצליח לו. קימיך מגן ימני.
גורצקה בלם שלישי.
כן.
צריך בעצם שלושה בלמים.
כן. פבלו, נתן לפבלוביץ' מצוין לנהל את
המשחק. פבלוביץ' הוא מדהים. תקשיב, הילד הזה בן 19. מה, לפי דעתי זה משחק ליגת אלופות ראשון שלו או שני? מדהים, מדהים, מדהים. כאילו הוא בן 30, כאילו הוא כבר משחק בהרכב איזה 4 שנים. הוא ילד בן 19.
כן, ועכשיו יש סיפור מאחורי הבחור הזה. יש לו שורשים סרבים. כבר נשלחו נציג למינכן לדבר איתו וכל זה.
הוא שחק בנבחרות הצעירות של גרמניה.
כן, מה שאומרים זה שהוא לא יזומן, נגלסמן לא יזמן אותו עכשיו לחודש, סוף החודש למשחקי ידידות. יש מצב ליורו, כמו שזה נראה עכשיו הוא בהחלט יכול להיות מועמד, אבל הגרמנים גם צריכים לעשות את זה מהר, שלתת לו כבר הופעות ב...
שוב, זה תלוי בו. אם הוא יגיד לסרבים, לא, אני מחכה לגרמניה ולא רוצה.
אז מה שאומרים זה שהוא באמת נותן עדיפות לגרמניה.
סביר להניח. הוא גרמני, בוא.
גרמני, ובמשחקי מוקדמות יורו הצעירות, במרץ, הוא ישחק נגד ישראל.
וואלה.
כן.
וואלה.
יש מלי קוסובו וישראל.
וואלה, יפה, מעניין.
אז כנראה נראה אותו שם. מעבר לזה, באמת, אז אמרנו, גם פבלוביץ' ניהל את המשחק לא פחות טוב מקימיך, שבדרך כלל נמצא בעמדה הזאת, גם קימיך בצד ימין, גם גררו, שזה גם החלטה מעניינת. דייביס יושב על הספסל.
כן, אבל אלפונסו דייביס חוזר מפציעה, כן. אז זאת הסיבה.
גררו היה מצוין במשחק הזה.
אלפונסו דייביס נזכיר בדרך לריאל מדריד, לפי כל האינדיקציות.
ככל הנראה. כן. הוויכוח שם זה כנראה רק המחיר שתקבל ביירן. אז ביירן באמת גם רווחה יפה את המשחק, הייתה מאוד רגועה, תומס מולר סוף סוף היה גם טוב
סוף סוף הפקיע.
כן, הפקיע.
שם שלישי של העונה בכל המסגרות. אני לא זוכר עונה כל כך גרועה מבחינת כיבושים.
גם סנה וגם מוסיאלה שיחקו, בעצם צופפו מאוד, זאת אומרת, הם שיחקו, הם היו יותר קרובים אחד לשני, והמשחק הרבה יותר שטף. ועוד משהו טוב להגיד על ביירן, זה שאמרנו, דייביס חוזר מפציעה, ליימר חוזר מפציעה,
גנאברי חוזר
מפציעה,
נכנס כמה דקות
אחרי התקופה מאוד ארוכה, וקומן אומרים בתחילת אפריל, זאת אומרת שלאט לאט גם הסגל שככה התקצר,
לקראת רבע הגמר.
לקראת רבע הגמר, יהיו עוד הרבה אופציות, כי בדרך כלל אנחנו רגילים לראות את גנאברי או קומן ומסנה בצדדים, אז יש עכשיו הרבה מאוד שחקנים, חומר למחשבה, כן? מה אתה עושה עם כל השחקנים האלה? בגדול, סוף סוף ההופעה הטובה של ביירן, עלייה 12 מתוך 13 האחרונות, אז זה כמובן לא מפתיע.
הם גם תפסו פריירים, בואו נגיד את האמת. לציו, אמנם ניצחה 1-0 במשחק הראשון, אבל היא הייתה יכולה וצריכה במשחק הראשון, באולימפיקו, להבקיע שער נוסף
כן,
לפחות.
כן, בסוף שם פספסו.
לקראת הסיום היא לחצה, לא הצליחה להשיג את זה, וברגע שאתה מגיע רק עם 1-0 לאליאנס ארנה, מול ביירן מינכן, בסוף אתה מפסיד את המשחק. ואתה לציו, עם כל הכבוד, אתה לא קבוצה כזאת גדולה. אז אתה יודע, וצ'ירו אימובילה שם עם ההחמצה הגדולה, ב-0-0 הוא החביץ, אני רוצה להזכיר לך.
מנגיחה.
הייתה שם הזדמנות גדולה.
עוד דבר קטן לגבי קימיך, זה דיון מאוד מאוד נוקב בגרמניה כבר שנים. גם בנבחרת גרמניה וגם בביירן מינכן, בעיקר בנבחרת גרמניה. האם קימיך צריך לשחק את הקשר באמצע או מגן ימני? פעם אחרונה שהוא שחק מגן ימני הייתה בליגת האלופות. הייתה בגמר ליגת האלופות ב-2020 נגד פריז.
וואו.
מה שקרה אז היה את הפיינל 8.
בליסבון.
בליסבון היה פיינל 8.
בלי קהל.
מחוצר, בלי קהל, קורונה. פבר, שהיה מצוין באותה עונה נפצע, אז פליק החליט להכניס את קימיך להיות
מגן ימני.
מגן ימני, ושחק עם תיאגו וגורצקה באמצע. וזה עבד מדהים, כן? 8-2 ו...
כן.
זה, אז...
גם ב-8-2 נגד ברצלונה, הוא שיחק עם ה...
שיחק מגן ימני, קימיך,
אוקיי,
כן?
אוקיי, שכחתי.
כל זה. השלושה משחקים האלה כן, בעצם, כן. אז זה הזכיר קצת נשכחות. בגרמניה, בנבחרת גרמניה, גם מדברים על זה שאולי נגלסמן ייתן לו לשחק כמגן ימני, נראה.
טוב, צריך לדבר על הארי קיין, שני שערים נוספים. 27 שערי ליגת אלופות יש לארי קיין, והשחקן האנגלי שכבש הכי הרבה בליגת אלופות זה ויין רוני 30, אז הוא מתקרב אליו בצעדי ענק, מה שנקרא. 33 שערים ב-33 משחקים. אז דיברנו קודם על אמבפה, מספרים דומים. ארלינג הולנד, מספרים דומים. שלושת החלוצים הכי טובים היום בעולם. אני חושב שקשה להתווכח עם המספרים שלהם ועם היכולות שלהם. ועדיין ארי קיין, אתה יודע, כל הזמן אומרים לו, לא זכה עדיין באף תואר. ואני רק חשבתי לעצמי, ואמרתי את זה גם אתמול, גמר ליגת האלופות תהיה בוומבלי. זה היצעון הביתי שלו. זה היצעון הביתי שלו. הרי הוא קפטן נבחרת אנגליה, הוא גדול כובשי נבחרת אנגליה בכל הזמנים. הוא הרי שם הכי בבית שבעולם, אם הם יגיעו לגמר. הוא לונדוני. הוא הרי שחקן טוטנאם כל חייו, כמעט. זאת אומרת, זה יהיה הגמר הכי ביתי שיכול להיות מבחינתו האישית. מה גם שלביירן יש, גם זכתה שם, ניצחון על דורטמונד במינכן. בוומבלי.
בוומבלי, רובין.
אז זה הולך להיות סיפור אדיר, שוב, אנחנו רק, ביירן עלתה רק לרבע גמר, בוא נראה את מי תקבל בהגרלה, אתה יודע, הדרך עוד ארוכה, אבל אני שמעתי גם כמה רעיונות של ארי קיין אחרי המשחק, הוא אמר משהו מעניין, הוא אמר בשער השני, היה לי זמן לחשוב. עכשיו, אם אתה תזכור את השער השני, בעיטה של לירוי סנה,
נכון.
שוער עודף, אל הרגל שלו והוא בועט פנימה. על איזה זמן לחשוב אתה בדיוק מדבר. אבל זה בדיוק ההבדל בינינו לבין שחקנים ברמה הזאת. שבשבילם, שתי עשיריות שנייה זה זמן לחשוב.
גם בגול הראשון זה לא איזה מהלך מתוכנן כזה, אתה יודע, הוא שם את הראש וישר.
אבל אתה צריך להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. וגם שער של שוער, פרובדל זה עובר לו בין הידיים.
כן, לגמרי משחק לא טוב של שוער לאציו. לגבי ארי קיין, כן, הוא עושה את העבודה שלו. היה לו גם קצת יותר קל, כי באמת כל הקבוצה שיחקה טוב, צריך להגיד. אז אם הוא יגיע ללונדון, וואו.
כן, יהיה סיפור. אז הזכרנו כל מיני תומס מולר. תומס מולר, המשחק הזה היה משחק מספר 149 שלו בליגת האלופות. כולם במדי אותה קבוצה, ביירן מינכן. והוא מתקרב לשיא, כי השיאן של כמה הכי הרבה משחקים בליגת האלופות באותה קבוצה, צ'אבי, 151 בברצלונה, איקר קסיאס, 150 בריאל מדריד. אז בעצם אם הוא משחק בשני המשחקים ברבע גמר, ואין שום סיבה שהוא לא ישחק, אז הוא כבר משווה את השיא
שלו. אתה זוכר את המשחק הראשון שלו, כן?
נגיד מכבי תל אביב?
מכבי חיפה.
מכבי חיפה? זה תומס מולר?
כן.
באמת? וואלה, לא זכרתי.
כן. צמד, לדעתי, הוא הבקיע.
במשחק הבכורה שלו?
כן, היה משחק הבכורה.
מה אתה אומר?
2009-10.
פשי, איך שהזמן רץ. כן, אז ביירן מצטרפת, אז בוא נסכם, יש לנו 4 עולות כבר, נכון? ביירן מינכן, מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, ומי שכחתי? פריס סן ז'רמן. 4 מועמדות, כמו שאמרנו. נסתכל קצת קדימה לשבוע הבא, משחקים נראה לי קצת יותר צמודים, נכון? כלומר, ברצלונה-נאפולי, אחרי 1-1, מה הולך להיות שם?
ברצלונה הפצועה, צריך
כן,
להגיד.
גם פדרי וגם פרנקי דיון.
יהיה קישור מאוד מאולתר, גם קריסטנסן כקשר אחורי, וואו, אבל אני...
נאפולי חזרה לעצמה.
כן,
שים לב,
נכון,
נאפולי ניצחה
נכון,
את יובנטוס.
נכון, עם קלצון קצת נראה יותר טוב.
לאיזה שישייה, אני גם ססוולו, אם אני לא טועה. ואתה יודע, הזכרנו קודם את אוסימן, חזר מאליפות אפריקה.
חזר מצוין.
לקח לו קצת, והוא נראה מדהים.
5 שערים בשלושת המשחקים.
ופתאום אחרים. נאפולי עם השינוי מאמן, וזה, היא נראית טוב. היא נראית טוב. איך אתה רואה את באמת?
אני...
מכניסים באמת לתוך זה.
זה יהיה צמוד, אבל אני חושב שברסה תגרד את העלייה. לבנדובסקי נראה לי עוד לא סיים את המכסה שלו העונה בליגת האלופות, וזה יהיה קשה, אבל בסוף... אפילו, אתה יודע מה? אולי ערכה. ברסה בערכה.
עוד לא הייתה לנו ערכה. ארסנל פורטו, פורטו נצחה 1-0 בשער בביתה האחרונה שם בסוף המשחק בדרגאו. ארסנל תעבור, נכון? ארסנל בבית, עם ה...
היא צריכה לעבור.
היא נראית כל כך טוב.
נכון, נכון.
זה הפסד מוזר ולא אופייני.
אני עדיין חושב שבגלל היתרון הזה שה-1-0, זה יהיה... היא תעבור, אבל אני חושב בקשה.
יהיה קשה.
בקשה, כן.
טוב, אז זה ביום שלישי, וביום רביעי, אתלטיקו מדריד נגד אינטר.
המשחק.
כן, וברוסיה דורטמונד איינדובן. אז בוא תתחיל באמת עם אינטר, מובילה.
כן, גריזמן יחזור, הוא יהיה קשיר. לכל מי שדואג,
כנראה. גריזמן משחק במשחק הראשון והוא הוחלף.
כן, הוא נפצע במשחק הראשון, גם טורם נפצע במשחק הראשון, גם הוא יהיה אמור לחזור. אינטר טסה באמת בכושר הכי טוב באירופה. אני הולך עם אינטר, כי גם לאתלטיקו יותר קשה לחזור מפיגור, גם אתלטיקו מדריד, למרות שזה אתלטיקו מדריד הזאת, ואני חושב שאתלטיקו, לצד כל הפעולות הטובות שהם עושים בהתקפה, תמיד יש מישהו שיפשל בהגנה, ואינטר באמת רעבה לטרף, כאילו... אינטר אפילו... הייתי נותן טקו במשחק הזה, או אפילו...
טקו לא מספיק לאתלטיקו.
כן, כן, טקו...
מה עם האווירה במטרופוליטנו? היא לא תשפיע.
אווירה פנטסטית, יהיה משחק אדיר, באמת. יהיה משחק אדיר, אני חושב...
אולי הכי טוב של הגומלינים, אולי. ויש לנו את איינדובן, דורטמונד. אחת היה במשחק הראשון, נכון?
נכון, גם דורטמונד בסדר בתקופה האחרונה.
והיום היא קיבלה גם חדשות שהיא תהיה
נכון.
במונדיאל הקבוצות.
והכדורגל הצרפתי אגב מחזיק את זבעות שפס ותודח.
למה?
בשביל לשמור על המקום החמישי בעונת 2025-26.
עוד שנתיים, עוד לא שנתיים, בעונה.
כן.
בעונה הבאה אנחנו כבר דיברנו על זה, ליגת העופות משנה...
כן, זה אומר...
מ-32 ל-36 קבוצות.
כדי לשמור על הנציגה השלישית והרביעית שהולכת למוקדמות, והשלוש הראשונות יעלו... אוטומטית, אם אתה מסיים, אם אתה בדירוג של וופה, הליגה החמישית בטבעה. אז זה עוד כרטיס לליגת האלופות בגדול, ובגלל הניצחון של פריס סן ז'רמן, צריך שההולנדים לא יעקפו את הצרפתים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל דורטמונד, גם נראה לי שהיא תעשה את זה. פסווה באמת בעונה מדהימה, והיא תזכה באליפות, אבל בבית, בסיגנל, אני אתן ככה 2-0, 2-0 לדורטמונד.
אוקיי, אז בוא נסכם ככה, אנחנו מסכימים שארסנל עולה? כן. אנחנו מסכימים שדורטמונד עולה? כן. אנחנו מסכימים שאינטר עולה? לצערי הרב, כן. נשאר לנו ברצלונה נאפולי, אני חושב שזה המשחק היחיד שאתה לא יודע. יש פה פייבוריטית?
שחושבים על זה...
זה 50-50.
כן. אני, לא, בגלל הביתיות אני נותן לברצלונה.
ביתיות? זה לא בקאמפ נו, אתה יודע, זה לא אותו דבר.
נכון, כן, הפציעות גם קצת...
בדיוק, אני מסתכל, אני משקלל הכל ביחד.
יש פה מאבק אדיר, באמת. אבל ההרגשה שלי ברסה, לא, לא, זה לא תהיה הפתעה, מה שלא יהיה, זה לא...
כן. בקיצור, אתה יודע מה, בוא נעשה אימור אחד. האם עד עכשיו לא היו הערכות? תהיה הערכה בשבוע הבא, שלישי רביעי, אחת לפחות?
כן, בברצלונה תהיה הערכה, אינטר או...
בברצלונה תהיה הערכה.
בברצלונה.
אני מאמר על שתי הערכות, אני לא אגיד לך איפה. אתה יכול לנחש אבל.
כן, אחת צריכה להיות, כן, צריכה להיות.
אני חושב, לא, אני אגיד את זה, כי שוב, גם משאלת לב, אבל להערכתי, אתלטיקו כן תנצח בפער של שער, במשחק ככס להערכה, מה יהיה אחרי זה, לא יודע. יהיה יותר צמוד ממה שהיה בשלישי ורביעי.
אהב להיות, כן. כי אינטר באמת... אינטר
לא, אני אומר בסך הכל, כל ארבעת המשחקים, אני אומר, גם המשחק של אינטר אתלטיקו, גם המשחק של דורטמונד נאפולי,
כן, בהשוואה למה
שראינו... אמורים להיות יותר צמודים, כלומר, הקרב, הקלש היא יותר חזק ויותר צמוד, למרות שהיום לייפציג, אתה יודע, עשתה צרות. ובוא נראה, אולי פורטו תפתיע באמירויות, היא מסוגלת, היא קבוצה טובה.
כן, הפורטוגלית האחרונה, ספורטינג, איפה את ארסנה, שנה שעברה לאירופית, אז אולי שואבים מזה השראה, גם ניצחו בה את בנפיקה, בכושר טוב פורטו. עוד דבר אחרון,
לפני אחרון, כי יש לי עוד אחרון לך.
נכון, אז דיברנו על השערים, התלוננו על השערים...
כמות השערים.
כמות השערים, 14 ב-8 משחקים, אז בחלק הזה כבר קיבלנו 11 ב-4
משחקים. אז זה כבר שיפור. שבוע הבא יהיה אפילו עוד יותר, להערכתי. ודבר אחרון, כי אי אפשר בלי להתייחס למכבי תל אביב ומכבי חיפה, מחר משחקות יום חמישי, מי ששומע אותנו ביום חמישי הזה היום, הערב, במסגרת הקונפרנס ליג, שמינית גמר, משחק ראשון, מכבי חיפה מול פיורנטינה, בבודפשט, משחק ביתי, עלק, ומכבי חיפה, מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס ביוון. ואולימפיאקוס יש לה רקורד, היום מנורה, נגיד הישראליות, אבל נראה לי שהפעם...
מגיע בכושר מצוין. כן, כן, עם הרבה... זה 6 או 7 ניצחונות רצופים. קודם כל, הישג נהדר לכדורגל הישראלי, פעם ראשונה ששתי ישראליות בשמינית גמר באותה עונה. לגבי סיכויים אתה שואל?
כן. מה חשבת שתצא בלי זה?
על הנייר, כביכול...
כל זה משחק ראשון.
כן, זה משחק ראשון. מכבי חיפה דווקא במשחקים נגד התלקיות בסדר גמור. גם ניצחה את פרמה וגם...
לשתי הקבוצות יש פצועים.
נכון. יחסי הכוחות ברורים, כן, פיורנטינה היא סגנית אלופת המפעל, כל... בוא נגיד ככה, כל תוצאה שתהיה היא פחות, אם אנחנו מסכים את שני המשחקים, אם חיפה...
לא, עזוב שני המשחקים.
אם מכבי חיפה לא תפסיד באחד משני המשחקים, זה יהיה בסדר גמור, מה שנקרא.
אני חושב שמחר יש לה סיכוי לעשות טקו. מה יהיה בפירנצה בשבוע אחרי זה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס, אני לא אופטימי. זאת אומרת, מכבי תל אביב קבוצה חזרה לעצמה בשבועות האחרונים, אבל ההגנה שלה עדיין לא מספיק טובה, ובהרגש, כמו שאוהבים לקרוא לזה, בפיראוס, יהיה קשה.
יהיה קשה מאוד. אני מניח שהישראליות לא יעברו, אבל...
שיעשו נקודות, זה טוב לנו, נקודות דירוג זה טוב.
אנחנו צריכים...
נקודות דירוג.
כן, חשוב, חשוב מאוד. אם יהיה מחר טקו, אם יהיה טקו לאחת הישראליות מחר...
אני מקווה. אני מקווה.
אולי, אולי.
אני מקווה. טוב, ועם התקווה הזאת אנחנו נסיים כאן. דני פורט, תודה רבה.
תודה לך.
אנחנו נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא, כשנסכם גם את המשחקים של שלישי ורביעי בשבוע הבא של ליגת העופות, ואז בעצם כבר נדע את כל השמונה עוד לפני ההגרלה.
כן, וצריך להגיד גם שנהיה ביוטיוב.
אנחנו ביוטיוב, ודאי, מעכשיו אנחנו ביוטיוב, אמרנו את זה בהתחלה, דני, תודה רבה שהזכרת את זה גם לסיום, אני אשתדל לזכור להגיד את זה גם בפעמים הבאות, אז תאזינו ותצפו, ותודה גם לרדיו ירושלמי, לילה טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, רק בשורות טובות.